נקרא ככה את א' רק כדי להתבשם, לשמור את, לשמור את המושגים ונעבור לסעיף ב'. אמרנו שהנושא של הפרק הוא ממוקד בצד הרוחני, המחשבתי, פרק זין, ערכם של הרהורי תשובה, ציורה ומחשבתה. הרהור, ציור ומחשבה, זה כולם מושגים שמתייחסים ל... תצורות השונות של הרובד הרוחני של התשובה. מחשבה זה התצורה המגובשת ביותר, הרהור זה משהו מאוד ראשוני, ראינו, וציור זה כבר ארגון שכלי של הדברים, שנותן למחשבה איזה ארגון ראשוני, שכלי כזה, מושגי כזה. ובזה הרב רוצה להתמקד בפרק הזה, בערך, האיכות המיוחדת שיש בתצורות השונות של המחשבה של התשובה. כמובן שהמחשבה הזאת קשורה למעשה, אבל הרב כאן רוצה לנתח דווקא את הצדדים, השפעות, צדדים, משמעויות, איכויות, ערך של הרהור, הציור והמחשבה. טיבה של התשובה, שהיא נותנת לאדם שני דברים סותרים, מנוחה מצד אחד וכובד ראש מצד שני כאחד. מצד אחד היא מנחמת אותו גם בהרהור תשובה, גם בהרהור תשובה הוא מביא נחמה. בנקודה אחת קטנה מאורה הגדול, הנקודה הקטנה הזאת זה ההרהור הזה, כבר מונח עושר רם וניסה של עולם מלא. את דרך ההרהור הזה פוגש עומקים מאוד גדולים, של תקווה, של אפשרות תיקון, וכן הלאה. ואם זה היא מצגת לעיני רוחו של האדם, תמיד חובות של השלמה. היא מציגה לפניו מה הוא צריך לתקן, מה הוא צריך להשלים. וחובות ההשלמה האלה מצילות אותו מזכיחות הדעת, ונותנות לפניו עליו אור מתוק. אור מתוק הנותן ערך גדול וקבוע לחייו. דיברנו בעריכות על המושג הזה של אור מתוק, לא נחזור על זה. הציור של התשובה, שהוא יותר מגובש מההרהור, הציור של התשובה מהפך את כל העוונות והבהלה שבאה איתה, היסורים הרוחניים שבאים עם העוונות והכיעור שלהם, לוקח את כל החטאים וכל התוצאות הנפשיות שלהם, ומהפך אותם למושגים של עדן וקורת רוח. למה? מפני שעל ידם, על ידי האבונות והבהלות שלהם, והתהליך ההיפוך הזה, זורח לאדם עומק הדעת של שנאת הרע. ככל שהוא מצייר יותר את האבונות, את המשמעויות שלהם, ככל שהוא נכנס יותר לעומק בסוגיה הזאת ועוסק בלהפך אותם, אז הוא, שנאת הרע אצלו זה לא משהו אינסטינקטיבי, זה הופך לעומק הדעת. ובהתאמה, אהבת הטוב מתגברת בו בגבורה אדירה. ולמעלה מכל חשבון ודעת, זאת אומרת, במקום הרבה יותר עמוק רק מהשכל, הרי הוא מתענג על עושר הנוחם, שבו בעושר הנוחם הוא מרגיש את הנועם האלוקי המיוחד לבעלי תשובה. הנעים ביותר, הנועם האלוקי. זה הנקודה שבה טעם חובר בחזרה למקור. יחד עם הטעם המעדן, זה כמו האור המתוק של הפסקה הקודמת, יחד עם הטעם המעדן של שבירת הלב ודיחות הנפש. זה לא שיש רק עושר, נוחם, נועם, כל מיני דברים כאלה. יש גם שבירת הלב ודיחות הנפש. אבל יש להם טעם מעדן, כי זה קשור לתהליך של היפוך האבונות, של תיקון. ודיחות נפש המחוברת לא עם דיכאון, ולא עם, וואלה, כאן שבור, אין לי תקנה, אלא מחוברת עם אמונה עמוקה של הצלה וישועת עולמים. אז בשתי הפסקאות שהרב צבי יהודה הכניס תחת סעיף א', הן עוסקות כל הזמן בדואליות הזאת, בכפילות הזאת, שאתה גם בגילה וגם ברעדה, גם נועם אלוקי נעים מאוד, ואושר של נוחם, וגם שבירת לב ודיחות נפש. ככל שהתשובה היא יותר, היא לא רק איזה הבזק, אלא היא הופכת להיות יותר הכרתית, יותר שכלית, יותר עמוקה, אז הצד השלילי והצד הבעייתי, האבונות, הבהלה, האיסורים הרוחניים, הכיעור, הוא מתהפך להיות משהו חיובי. כאן הרב חידש שזה קשור לזה שאתה שונא את הרע ועומד על הרוע שבו מתוך עומק דעת, לא רק תשובה אינסטינקטיבית. ציור של התשובה מהפך את כל העוונות ובעלותיהם, איסוריהם הרוחניים וכיוריהם. הוא מהפך אותם ב-180 מעלות למושגים של עדן וקורת רוח. למה? מפני שעל ידם, על ידי המושגים הללו, על ידי, לא על ידי המושגים, על ידי האבונות והציור שלהם, זורח לאדם עומק הדעת של שנאת הרע. המושג החשוב כאן זה עומק הדעת. ככל שאתה שונא את הרע ביותר עומק דעת, לא בצורה אינסטינקטיבית, רגילה, אלא ביותר עומק דעת, אז זה מגביר אצלך את אהבת הטוב. בגבורה אדירה, וזה מחבר אותך לצד החיובי, לצד הטוב, לצד הנעים של התשובה, וממקם את העמידה מול הרע במקום של שבירת הלב ודיכאות הנפש. באמת רק גם רב צדוק כותב שאתה לא יכול לעבור את ראש השנה בלי לב נשבר. בלי נשבר אתה לא יכול לשמוע את השופר. ברוך אתה, אדוני אלוהים, מלך העולם שהכל יהיה בדברו. אמן. בסדר? שאלו. שאלות. סגור? נביא לכם עוד איזה טופים כדי שתפנימו, מה? אמא. כל מחשבה של תשובה. עכשיו אנחנו מדברים על מחשבה. כל מחשבה של תשובה מאגדת את כל העבר אל העתיד. והעתיד הרי הוא מתעלה בעילוי הרצון של התשובה מהאהבה. סגור. ג' משפט, זה לא פסקה זה. מה זה? מה הוא רוצה? בואו נקרא ברצף גם את ג' וד' ותראו שיש איזה נושא אחד ששוזר אותם. על ידי הרהורי תשובה, עכשיו אנחנו בהרהורים, לא במחשבה. שומע אדם את כל השם הקורא אליו מתוך התורה, אחד, מתוך כל רגשי הלב, שתיים, מתוך העולם כולו, העולם ומלואו וכל אשר בם. וחשק הטוב הולך ומתגבר בקרבו. והבשר בעצמו הגורם את החטא. הולך ומתעדן עד שאור התשובה חודר בו. הרהורי תשובה, אלה שנידונו בגימל, הם מגלים את עומק הרצון. והגבורה של הנשמה מתגלה על ידם, על ידי הרהורי התשובה, בכל מילוי הודה. ולפי גודלה של התשובה, כך היא מידת החירות שלה. לפי גודלה של התשובה, כך היא מידת החירות שלה. תענה לבן שלי, תגיד לו שאני בשיעור, שאני אתקשר לה בשלוש ורבע. מה המשותף למושג שחוזר בשלושת הפסקאות הללו? מוח? איפה?
מחשבה,
דיבור תשובה, זה גם נמצא במוח. בסדר, כי זה היה כותרת שלה, מעבר ל... זה מתכוון הכרה, מחשבה, הרהורים, כן, זה בסדר, כי זה שייך לפרק הזה, אבל אני שואל עכשיו בתוך הסעיפים, המחשבה או הרהור של התשובה, למה הם קשורים בשלושת הפסקאות הללו? למה, מה משותף להם?
לרצון.
תראו שבכולם, באיזשהו, אחרי השלב הראשון, זה מתכתב עם הרצון. כל מחשבה של תשובה מאגדת את כל העבר לעתיד, זה ידיעה אחת שהרב אומר, ואז את העתיד הזה שתשובה מאגדת בו את העבר, העתיד הרי הוא מתעלה בעילוי הרצון של תשובה מהעבר. בסעיף ג' זה לא נאמר במילה רצון, אלא חשק הטוב שהולך ומתגבר. ובדלת זה נאמר הכי חריף שיורד תשובה מגלים את עומק הרצון. נקודה מעניינת, כי מחשבה, כמו ששבי אמר, זה מוח, זה שכל, זה הכרה, צורה כזו או אחרת. והרצון זה מישור אחר לגמרי לכאורה. אז איך מחשבה היא מגלה את הרצון, היא גורמת להתגברות החשק בגימל, ובכלל מה הקשר בין המחשבה של התשובה לבין הרצון בסעיף ב'. אבל שכבה שנייה כבר יש לנו, יש איזשהו קשר בין הרהורי או מחשב את התשובה ברמות כאלה או אחרות לבין הרצון. בסדר? הקשר הבסיסי כנראה הוא קשור לזה שהשכל והרצון הם קשורים אחד לשני, אבל איך זה קורה בתשובה? איך השכל יכול לעורר את הרצון? הרי אנחנו כל הזמן אומרים לעצמנו, יאללה אחי, אתה חייב לתפוס את עצמך בידיים, תעשה ככה, ככה וככה. ועדיין אנחנו אומרים לעצמנו ולא לקחנו. זה אולי הבעיה של התשובה, שבשכל אתה יודע הכל. אבל זה לא מחלחל לידיים. אז אולי מדובר פה על משהו אחר בכלל, לא על הכרות שכליות רגילות, אולי הערעור המחשבה הזה זה משהו אחר. אז זה משהו שצריך לפצח כאן בפסקאות הללו. פרק ט' הוא יעסוק כולו ברצון, אבל פה הנושא זה לא הרצון, פה הנושא זה המחשבה.
יש דרך אחרת אבל לקצות משהו בלי מחשבה? בלי
השכל? כן, דרך הקיבה. במטה. דרך הרגש. אתה מתמכר להרגשות מסוימות, תחושות מסוימות, אז זה ציר עוקף שכל. זאת אומרת, השכל נרתם לעזור לך לקדם את התאוות האלה שלך. כי הרצון הוא כוח חזק מאוד, מאוד עמוק, הכי עמוק, כי הוא ההופעה של רצון השם, אבל הוא עיוור. עיוור לא במובן הרע, הרשעי, זאת אומרת עיוורון של זה, אלא עיוור במובן שהוא מחכה למישהו שיכוון אותו. לאן הנהר הזה? בהרבה מקורות הרצון נמשל לנהר. זה מין נהר שזורם כזה, שפורץ, כמו, לא יודע אם מישהו ראה פה, איך הנילוס הלבן פורץ מהמקורות שלו. זה עוצמות של מים, תחשבו כמה הן מחזיקות, אה? מגיעות איזה 1,000, כמה? 230, אני ערף. יאללה, נו, אינטליגנטים. אין, אה? לא בתחום שלך שפיגל. טוב. למה? את זורם הנחל. זה כמו נהר כזה שפורץ באיזה, אבל לאן הוא מתכוונן? זה השכל צריך להגיד לו. אם לא, השכל לא אומר לו, אז הרגש אומר לו. רגש, הדחפים העמוקים שלו. אבל זה משוואה בסיסית, אבל שאלה אם פה זה מה שקורה כאן. כי כאן מסורתת קשר בין מחשבה, אפילו הרהורי תשובה, ובכלל הרהורי תשובה כתוב בדלת, הם מגלים את עומק הרצון. דווקא הרהורי תשובה, זאת אומרת, אלה שהם עוד לא מחשבה. אלה שהם עוד לא המחשבה המגובשת. כאילו שמה, אה?
איך זה יכול להיות שהם מגלים את הרצון?
עומק הרצון, לא הרצון, את עומק הרצון.
זה הפלחה, זה לא משהו שהוא...
אז יכול להיות שעומק הרצון, יכול להיות שהרצון הרגיל באמת הוא מתנהל בצורות אחרות, עומק הרצון, המעמקים שלו הם דווקא באים דרך הערעורים. יכול להיות שזה מה שהוא אומר כאן. בואו עכשיו נעבור, ננסה לעבור את הפסקאות האלה אחת-אחת ולראות איך הם, לאן הן מתכנסות. הפסקה הראשונה ב' היא לא עוסקת לא בהרהור ולא בציור, היא עוסקת במחשבה. זאת אומרת, כל מחשבה של תשובה. כל מחשבה שאדם חושב לעשות תשובה, להתקדם בתשובה, להתפתח, להתעלות, היא מאגדת את כל העבר אל העתיד. כאילו יוצרת איזה קשר, איזה חיבור בין העבר לבין העתיד. ואם העבר יתחבר לעתיד, העתיד הרי הוא מתעלה. בעילוי הרצון של תשובה מאהבה. כאילו יש פה שני חצאים למשפט הזה שהם לא כך קשורים. או כאילו עוסקים כאילו בשני, בראשון הוא מחדש משהו על המחשבה של התשובה. וקצת למדנו את זה בוו ה', תכף נסתכל שם עוד פעם. ואז פתאום הוא אומר איזה משהו על העתיד. העתיד הרי הוא מתעלה בעילוי הרצון של התשובה מאהבה. כאילו בתשובה מהירה לא. בואו נסתכל על המשפט הראשון. כל מחשבה של תשובה מאגדת את כל העבר אל העתיד. בוו ה' נאמר משהו דומה. נאמר שיש ביכולת יש את ההוויה, יש את המעשה הבחירי של האדם, מה שהוא בוחר לעשות בפועל, ויש את רצונו הקבוע. שלושה דברים. ההוויה, המעשה הבחירי של האדם ורצונו הקבוע. רצונו הקבוע זה לא רצונו המשתנה אד הוק, אלא הרצף של הרצון שלו. הם שלשלת אחת גדולה שמעולם אינם ניתקים מאחד מחברו. חפץ האדם, רצון הממשי שלו קשור לבין מעשיו, זה ברור. מעשיו הם הוצאה לפועל, וחפצו של האדם הוא כל הזמן קשור במעשים שלו. גם המעשים של העבר אינם ניתקים ממהות החיים והחפץ במקורו. במקורו. על אף שהמעשים של העבר כבר נעשו, העבר הוא מאחורינו, עבר עין, והעתיד עדיין. בסדר? ההווה? כהרף עין. העבר כבר מאחורינו, לכאורה אין תיקון, העתיד הוא לא פה עדיין. וההווה, ההווה תכלס הוא כלום. אתה כל הזמן כאילו במעבר, מעבר לעתיד, אין לך באמת הווה, זה סתם פיקציה. אנחנו כאילו כל כך לחוצים על ההווה שלנו, אבל מה, זוב אותי מה יהיה, עכשיו, תן עכשיו. כלום, סתם, זה פיקציה, אין דבר כזה. אה? דבר פיקטיבי ההווה, אנחנו כאילו מנחיכים אותו, מגשמים אותו, אבל באמת הוא לא קיים, אנחנו פשוט במעבר מתמיד, כל שנייה, כל רגע עובר מעתיד לעבר. אה? נכון? היוונים כאילו הלכו עם זה עד הקצה, הם אמרו, אין אתה נכנס לאותו נהר פעמיים. נכנסת לרגל, את הרגל למים, יצאת ממנו, זה לא אותו נהר. הכל משתנה כל הזמן. ברמה כזאת, שמה שנמצא עכשיו, זה לא מה שהיה לפני שנייה. סבבה? כאילו זה עולם, בתפיסה הכי קיצונית של תודעת השינוי. אין. הכל, העולם כל הזמן, אפילו העולם. חליה לאללה, אין. אנחנו לא שם. אנחנו אומרים, יש רצון קבוע. זאת אומרת, הרצון הוא נהר, זה אותו נהר. יש לו עליות, מורדות, יישומים כאלה, יישומים אחרים, אבל זה נהר רציף. חפץ האדם קשור כל הזמן במעשים שלו, גם המעשים שנעשו. גם המעשים של העבר אינם ניתקים ממהות החיים והחפץ במקורו. כיוון שאין דבר מתנתק לגמרי, הוא רק מתרחק. יש ביד החפץ להטביע צביון מיוחד גם על המעשים שעברו. הנה, זו הדוגמה שהעתיד יכול להשפיע על העבר. וזה ממוקד ברצון. תראו שבחלק השני של הפסקה שלנו הרב אומר שהעיקר של העתיד זה הרי הוא מתעלה בעילוי הרצון שתשובה מאהבה. זאת אומרת, בעתיד תמיד יש אופציה, יש את האפשרות, ההזדמנות והיכולת של הרצון להתעלות. ואם הוא מתעלה מאהבה, אז יש לו כוח לשנות גם את העבר. לקחת את הזדונות ולהפוך אותם גם לתשובה מהירה יש את זה. זאת אומרת, זה כוח של התשובה, זה לא כוח של עירה או אהבה. רק היא הופכת את הזדונות לשגגות. מורידה את הרמת, את חומרת האחריות. סבבה? אבל הן עדיין נשארים בגדר של אבונות. תשובה מאהבה, יש לה כוח לשנות את העבירות, להפוך אותם לזכויות. לכן הוא מתמקד דווקא שנייה אחת בתשובה מאהבה. ועילוי הרצון של תשובה מאהבה. זאת אומרת, הטיעון שמופיע כאן בבית הוא, שתשובה מאהבה יכולה להביא לרמת שינוי עילוי רצון כזה, שהיא מעצבת מחדש את העתיד. הטיעון שמופיע פה לעומת ו-ה זה ש, שמה שעושה את זה, זה המחשבה של התשובה. המחשבה של התשובה היא מאגדת, היא מקשרת, היא מחברת. היא לא נותנת לעבר להתנתק מהעתיד. כשהעבר שלך יתנתק מהעתיד, הוא יגמור אותך בעזרת רגשות האשמה שלך. למה עשיתי ככה? למה פספסתי? למה לא עשיתי ככה? למה תיקנתי ככה? למה לא החלטתי? למה לא החלטתי אחרת? למה עשיתי ככה? עבר שלא מחובר לעתיד, הוא פצצה זמן מתקתקת, שבסופו של דבר תחלה אותך. מובן המשפטים שאני אומר?
אבל הבנתי איך זה מאגד את העבר אל העתיד. אני אולי לא... את העניין של תשובה שהופכת לזכויות.
לפני זה, זה...
אני קצת אולי שאל שאלה לא...
זה היי, זה וו היי, עוד פעם. נקרא את וו היי עוד פעם. זה הדבר, המשפטים האחרונים שאמרתי, עבר שהוא לא מחובר לעתיד, שהוא לא מטופל על ידי מחשבות עתידיות, מחשבות של תשובה, מחשבות של תיקון, הוא כמו...
זה לא לטפל בהווה?
לא. הווה חסר משמעות.
כי אם אני חושב, על העתיד, כן, מתוך הנקודה שלי עכשיו.
איך?
מתוך הנקודה שלי עכשיו.
לא, אין לך עכשיו. אתה מניע את ה... יש לך עבר. עכשיו שאנחנו מדברים.
כן.
אנחנו מדברים. לפני 10 שניות אמרת או שטות או חידוש. תכף מברר. זה עבר כבר, זה מאחורינו. אתה עכשיו חושב בראש, וואלה, טוב שאמרתי, לא טוב שאמרתי, היה בסדר. ואיזה, מה, איזה צי מסויס אל שבת מאיזה. זה עבר. אני מושך את הזמן, וזה נהיה יותר עבר.
אבל אם כל העיקר של התשובה זה הרצון.
ההווה זה מעבר. זה מעבר מתמיד.
כן, זה הבנתי.
זה מבאס תיחו, זה כאילו אין לך חיים. כן, זה אני מרופף אתכם לאט לאט מה... כן, זה כאילו פיקציה. כאילו ההווה הוא פיקטיבי.
אוקיי, התשובה לא, כאילו יכול התשובה היא העיקר שזה הרצון עכשיו, אני אומר לי מה יקרה שלנו, אני אחזור לסוריו,
לא
אחזור לסוריו.
ומה
עכשיו אני
רוצה? זה החזרה
בתשובה.
או לא, או שזה למשוך את החיים לעתיד. זאת אומרת, אם לא היה עתיד, אז האמירה שלך על ההווה היא התעכלום. בגלל שיש עתיד, והעתיד הוא מתעלה בעילוי הרצון של תשובה מאהבה, בגלל שיש עתיד, לכן אתה מסוגל לעבוד בהווה. אם לא היה ברור לך שיש לך עתיד אחר, שיש לך אפשרות אחרת, שהרצון יכול להתעלות למקומות ולקחת איתו את העבר, ו-ה, לא היית זז סנטימטר בהווה. הרי היה מלא אנשים, הם לא זזים לשום מקום. למה? מחלה מה, אחי? אין למה. מה זה אין למה? אין עתיד. פוך, קיומו של העתיד הוא העוגן, לא ההווה. בגלל שכולם פה ריאליסטים, ובסוף יהיו מהנדסים כאלה או אחרים. סבבה? אה? אין מעוף, אין איזה... מה, ללכת ללמוד פילוסופיה? מה, בכלל ללמוד תורה 10 שנים? מה תסחף? שמנו נציג את הרב קשתיאל, הוא יחשוב מחשבות טובות ורוחניות, אנחנו נדפיס כסף. נכון, שאמונה בעולם המעשה, לא? בדגש על עולם המעשה, נביא מעשר, ברור. ונשמע אותו באינטרנט. שער אותו דבר, רק הזקן יהיה יותר לבן. והמשפטים יותר ארוכים ויותר מרוממים. ואנחנו נדפיס כסף בינתיים. ונגיד לעצמנו שאנחנו אנשי אמונה בעולם המעשה, ואנחנו המקף של הציונות הדתית. זה היה שלא יהיה לך מעקף, לא מקף. ואתה מתרגיש שהחיים עקפו אותך, אחי. אז לכן, אנחנו נורא חשוב לנו להנחיח את ההווה, כדי להגיד שאני קיים, אני נמצא, אני עושה, אני מצוי. אבל באמת, באמת, אנחנו עתיד, לא הווה. כי אם אין עתיד, אז אתה לא מתאמץ בהווה. אתה נפשית אפילו, מוסרית. אם אין תשובה מאהבה, כלומר, אם אין תשובה, אם אין אפשרות שהעתיד יעוף על ההווה חזרה, על העבר, וייתן לו משמעות אחרת, זאת אומרת, אם הרצון הוא לא משוחרר ברמה כזאת, היא גם בהווה. בהווה, אני אומר לו, סבבה, אחי, כל הדיבורים שלך יפים, מה אתה עושה עם זה? הוא אומר, לא, אני מתכנן לעשות ככה וככה. הרי בהווה אנחנו תקועים, העבר שריטה. ההווה אנחנו תקועים. מה נשאר? לדמיין, לפנטז על העתיד. אבל אצלנו זה לא פנטזיה. העתיד אצלנו הוא קשור לתשובה מאהבה. זאת אומרת, ליכולת של הרצון להפך את, את התודעה ואת הזה ברמה כזאת שהוא גם יתקן את העבר. לכן הוא כל כך משמעותי.
כן. בן אדם לא יכול לנתק את העבר שלו גם כשהוא חולם וגם כשהוא עובר את העתיד.
ספר לך על זה סיפור, אחי. תשמע, לפני שנים עבדתי באופרה. איזה משהו. או שלא זוכר שעברנו באופרה עם כזה. והייתי עם כזה, גוזמים כזה.
מזמרה?
מזמרה כזה, כן, אבל גדולה כזה. אז הגענו שם לאיזה בית, יצאו ככה ילדים קטנים. אז אמרתי להם בצחוק כזה, אבל זה לא מצחיק. אמרתי להם בצחוק, ילדים, מי לא קצה ציפורניים הבוקר? בדיוק יצא הרב יואל אליצור מהבית ליד. מכירים אותו? הרב יואל אליצור. אמר לי, זה בדיחות של גויים. אותו דבר אני אומר לך, אחי, זה מחשבה של גויים. זה כל החידוש, אח שלו. ו-ה, סתכל. זה גם בשביל שפיגל. גם המעשים של העבר, למה הם ניתנים לתיקון? אינם ניתקים ממהות החיים והחפץ במקורו. אפילו שהם כבר נעשו, אפילו שהתקלה נעשתה, הכישלון מהדהד, גם אחרי שהמעשים נעשו, אינם ניתקים ממהות החיים והחפץ, הרצון במקורו. כיוון שאין דבר מתנתק לגמרי, כי החיים הם רצף, הם אגד, בלשון הפסקה שלנו, שהתשובה חושפת אותו מחדש, את הקשר הזה. אין דבר מתנגד להם, יש ביד החפץ להטביע צוויון מיוחד, ייחודי, גם על המעשים שעברו. וזהו סוד התשובה שברא אותה הקדוש ברוך הוא קודם שברא את העולם. כלומר, הרחיב את כוח היצירה הנפשית הרוחנית ביחוסה, ביחס שלה אל המעשים וההוויה, עד שתהיה תופסת היצירה הנפשית הרוחנית גם את העבר. אם אני ייצור את עצמי מחדש, על ידי התשובה, בסדר? היא יותר גדול, היא קודמת לעולם, היא יותר חזקה מהעולם. בעולם, בסדר, השם נעלם, ולכן עשית, אז הכל מוגבל. עשית, גמרנו, הלך עליך. התשובה היא קדמה לעולם, היא קדמה לתהליך העלמות הזאת של האינסופיות בתוך העולם המוגבל. ולכן ביכולתה, כשאני מגביר את כוח היצירה של התשובה, ליצור אותי מחדש ברמה כזאת, שהיא תתפוס גם את העבר, והפעולה הרעה הולכת ומתגלגלת, מסבבת כיעור ורע כל זמן שלא התביעה עליה הרצון צביון חדש. התביעה עליה הרצון צביון של טוב, מגלגלת היא עצמה טוב ונועם. הנה הנועם של הסעיפים שלנו חוזר עוד פעם. הנועם של א'. רגע. בסדר? זה כאילו לעוף אל העתיד. פסקה שלנו זה לעוף אל העתיד, זה הכניס את המושג של עתיד. פה הוא לא עוסק בזה, פה הוא עוסק, אני מכאן, מהעבודה שלי כאן, משפיע על העבר. כאן הוא אומר, זה היכולת לאגד את העבר אל העתיד. כשאתה מאגד את העבר אל העתיד, אז שמת אותו על המסלול הזה של, של דברים מתפתחים, נעים קדימה, מתקנים. לא חושב על העבר, גם לא מתמקד בהווה. נוסע אל העתיד. זה מה שאמרתי מקודם, שאם אתה חי בעבר בלי עתיד, הלך עליך. ידכא אותך, יגמור אותך, יעצים, רגשות אשמה, תחושות כישלון, הכל, הכי נורא שיש. חלי על הלאה. תראי משקפת, עשרת יש שטח קדימה. הוא קורא לזה להטביע עליו צביון חדש. זאת אומרת, העבר יעוצה, להתעלם בפרשנות שלך את העבר, כן? הייתי צריך לעשות ככה, הייתי יכול לעשות ככה, למה עשיתי ככה, טעיתי שבחרתי זה. אתה להתעלם מהפרשנות שלך לעבר, ולפרש את החיים שלך צפונה. ואז החיים שלך צפונה הם יפרשו את העבר שלך מחדש. סבבה? שמעתם מה אמרתי? זה מצולם. משפט חשוב, לא בגלל שאני אמרתי אותו. לא להתעלם מהעבר, כי להתעלם מהעבר זה הדחקה. להתעלם מהפרשנות שלך לעבר עד היום, בסדר? ולייצר לא פרשנות חדשה לעבר, לייצר פרשנות חדשה לעתיד. פרשנות חדשה לחיים שלך, לעתד אותם. לדחוף אותם קדימה, לשנות את, להעלות את הרצון שלך. וזה נותן פירוש חדש לעבר. אתה לא צריך לפרש את העבר שלך מחדש, הרצון הקדמי שלך, ההתקדמות של הרצון שלך, היא תפרש את העבר. בסדר? שני תנאים לזה. אחד, שהעבר והעתיד יהיו מאוגדים, זה עושה המחשבה של התשובה. כשאתה חושב תשובה, אתה חושב עתיד. אתה אומר, הבנתי את העבר, מצטער מאוד, מתחרט, אבל לא מתבוסס שם. נע קדימה. נע קדימה. תנועה, מה זה תנועה? באש. פול גז, לא בלחס. פול גז, להוריד כף ולדחוף. ככה. דינן עם מנוע טורבו. סבבה? ראיתם פעם דינן מוריד כף? מישהו ראה? ראיתם, סבבה. עם מנוע טורבו? לא. עם מנוע טורבו. תוריד כף, סע. אבל מה יהיה עם כל מה שזה? לא מעניין. סע. סע בן צור, סע. נוסע. סבבה? הנסיעה הזאת אל העתיד, היא תפרש לך מחדש את העבר. אבל קודם כל, תנאי ראשון, כל מחשבה של תשובה, אתה חושב תשובה, אתה חושב עתיד. אתה חושב תיקון, אתה חושב התקדמות, אתה חושב התפתחות. אתה לא חושב כישלונות, אתה לא חושב תקיעות, אתה לא חושב עבר, אתה חושב התקדמות. כל מחשבה לכן, היא מאגדת את כל העבר אל העתיד. מעלה אותו על ציר של תנועה צפונה. נו בסדר, יהיה מחובר לעתיד, צור, אני מדמיין, אני פנטז, לא, העתיד הוא מתעלה בעילוי הרצון של תשובה מאהבה. שים שם תשובה מאהבה, שים שם תיקון עמוק, משמעותי, מאהבה, אתה מעלה את הרצון שלך, הרצון שלך עולה, ו-ה, הוא לוקח אחריו את העבר. יש ביד החפץ להטביע צביון מיוחד גם על המעשים שעברו. בסדר? זה מה שאמרתי, את פרש מחדש את העבר. כי תמיד הפירוש הישן שלך והפסימי תמיד הוא יותר חזק. כי תמיד הפסימים חושבים שהם ריאליים. No chance. לא, את פרש מחדש. אתה תפרש את העתיד. והוא יפרש את העבר. כבר ההתחלה היא לא... אבל זה כבר ההתחלה הזאת דיכאונית, אחי. כבר. הוא לא בערפל להכרה, הוא לא לוט בערפל לרצון, כי הרצון הוא להכרה, לשכל. שכל הוא מבולבל, הרצון הוא לא מבולבל. אתה מרים דגלים, דגלי מדינה, דגלי חטיבה, פקודות בקשר, עפים קדימה, זהו, עזוב אותך. השכל אומר לך, בוא נאחי, חכים, חדם וזה, מה, בוא, אני מפנה אחורה, לך תפנה, יאללה, עזוב אותנו. שום דבר. יאללה, מרימים דגלים ועפים קדימה. לא, שום דבר לא תבע ערפל. ברצון נמצא הכל. העולם נמצא ברצון.
הרצון הוא העתיד.
הרצון הוא העתיד. תשים איך לחב אמר את זה. אמר את זה מפורש. אמרת את יפה. והעתיד הרי הוא מתעלה בעילוי הרצון של תשובה מהווה. הרב לא בונה על השכל בצורה קיצונית, אני אומר. לא בונה על השכל הרציונלי. זה רק מדכא השכל הרציונלי. על הרצון. איזה רצון? שתשובה מהווה. תשובה מהווה היא תשובה שכלית. תשובה שכלית, אבל לא שכלית רציונלית ששכל מנתחת את המציאות, אלא שכלית שלומדת את עומק הרצון, את עומק השאיפות, את עולם הרוח, את הקודש, ואף איתו קדימה, היא לא כאילו רק מיראה מתקנת. היא מביאה תוכן שהוא מהפך את ה... כמו זה שבכמו הציור של התשובה.
הרב, כל זה אבל ב...
כן.
אבל בתכלס במעשה
המעשה לא נידון פה. המעשה הוא נגזרות של זה. אתה צודק, שאלה טובה.
אני
לא אוהב את המילה בתכלס, אבל כאילו כל מה שכתוב פה זה לא תכלס, תן לך בוקס, מה? זה התכלס הכי תכלס, אני מדבר איתך, מעשים זה בקטנה.
אז בוא ניקח דוגמה, אבל
אל תיקח לי דוגמה, זה בדיוק לחזור לפרגמטיזם הזה של המהנדסים. כבר אני רואה לפרצוף שלך מהנדס מכונות.
הבן אדם רצח מישהו.
היי נו, תמיד מביאים את הדוגמה הזאת. כמה אנשים ראית שרצחו מישהו? יותר מדי. יותר מדי בתי הכלא מלאים וזה. אבל תמיד מביאים לי את הדוגמה, בן אדם רצח מישהו, אתה צודק. רגע, גם הראשונים מביאים את זה, אתה צודק. אבל זה לא נכון לגבינו, אנשים פה לא הולכים לרצוח מישהו. אנחנו, זה לא מה שמטריד אותנו, מישהו רצח מישהו. מטריד אותנו שקיבלנו החלטות מפגרות, מטריד אותנו שעשינו שטויות בעריות, מטריד אותנו, זה מה שמטריד אותנו. נדבר איתנו על זה, זה יותר גרוע מרצח, זה יפה תיאורטית, זה שיעור בפילוסופיה. ו-ה' ענה על זה כבר הרב. אמר, אתה צודק, ויש לרצון כוח לשנות את זה. יש לרצון כוח, לא בהכרה, בחיים, אין הכרה. הכרה זה מה זה, זה מנותק, בחיים. בעומק החיים, יש לה ודאי. להכרה אין יכולת לשנות את זה, כי הכרה היא מוגבלת תמיד, היא מנוכרת, היא תמיד מגדירה מוגבל, ואין לך לחוץ. רק אם אתה נכנס לעולם האינסופי, אתה נוגע בעולם האינסופי דרך הרצון, אז אתה יכול לתקן גם את המעשים. לא תחיה את המת, אבל את האבון, את החטא, את הרוע, שהנחכת בעולם במעשה הזה, אותו אתה יכול לתקן, על ידי...
לתקן בסדר, אבל איך להפוך אותו לזכויות?
ברור, זה אותו ציר, כי אתה לא מתקן רק בתשובה מהירה, אתה מתקן בתשובה, זאת אומרת, אתה מגלה עומק רצון כזה, שהוא בכלל הופך את כל החיים הישנים שלך, לא כאילו עושה להם איזה שפצור כזה או אחר, הוא הופך את כל החיים שלך ב-180 מעלות, זה שינוי, לכן הרב קודם מדבר על הרצון ולא על השכל, נדב, כי הרצון הוא חונה שם, השכל הוא לא יודע להגיע למקומות האלה, הוא מוגבל. הרצון הוא יודע להגיע למקומות הכי עמוקים בקיום שלנו, בחיים, בנשמה שלנו, ולשים אותך במקום כזה שהחיים שלך התהפכו ב-180 מעלות.
אז ככל שמעשה יותר מכוער, ככה הרצון...
תיאורטית, כן, תיאורטית, תיאורטית, כן. אנחנו כמובן לא הולכים בציר הזה, שבתאי צבי הלך בציר הזה, וזה לא על הדרך הזה תהיה תפארתנו. אנחנו לא הולכים להרביץ לאנשים או לעשות איסורים כדי דרכם לחשוב בתשובה. החיים קשים גם ככה, הצרות גם ככה, כישלונות רבים גם ככה. רק אנחנו לא נותנים לעצמנו להיכנע לכישלונות, ואנחנו רואים, גם אם הכישלון הוא מהדהד, ובברסלב מדברים על זה הרבה, ועמוק ונורא, למדנו אתמול בפריץ הדיק, לא ידח ממנו נידח. נכון, למדנו. מה זה למדנו? טסנו, רצנו, צריך להבין נעלי התעמלות בזמן האחרון השיעור הזה. אה, לא ככה? איך? היה צריך להביא ערק. זה לא מתוכנן, אל תדאג.
לא,
מה, פרטי לגמרי, אח שלי, מה? לפרטי לגמרי, הרב נתן דוגמה אחת מאיר ועונן, הרב, רב צדוק, נתן דוגמה אחת ואיר ועונן, מחלון וקיליון, ודוגמה שנייה מכלל ישראל, מהגלות. פרטי לגמרי, גלגול, זה גלגול נשמות. אתה תביא לי עכשיו... דיסקים מפחידים כאלה עם גיהנום וגלגולי נשמות. גלגול נשמות זה זה. אתה יכול לגלגל את הנשמה שלך, זה אולי לא ביטוי כזה, לא? הנה, בטח. גם הרב בגלגול נשמות, יש. הפעולה הרעה, שפיגל, אל תקרא, אתה לא מה זה. גם קרנש, גם שפיגל, גם מפי בנחל וגלגולי נשמות, מה? גלבר מילה, נו, אלה, נעביר. הפעולה הרעה הולכת ומתגלגלת, הנה. סבבת כיעור ורע, מפסד וכיליון. כל זמן שלא התביע עליה רצון, צביון חדש. התביע על עצמו וממילא עליה, על הפעולה, התביע עליה רצון, צביון של טוב, כי הוא עצמו גילה בעצמו עומקים של טוב שלא היו, מגלגלת היא עצמה, הפעולה הרעה, טוב ונועם, חדוות השם מאור. זה מתכתב עם רב צדוק, זה הגלגול הזה. הפעולה המתגלגלת, יוצאו של הנשמה שמתגלגלת, מחור לחור, ממקום, מלמעלה, למטה, עולה, נופלת, מתרסקת, טובעת, לא ידחמנו נידח. זה פרוטי לגמרי, לא ידחמנו נידח. אתה צודק שזה מתווה העל של המציאות, זה החידוש של רב צדוק בפרי צדיק אתמול, אבל מתווה העל הזה של המציאות, שאלה המשפטים שתשים לפניהם, זה לא משפטים הדינים רק הפרטיים, זה מה... הקונספט של המציאות, מה מתווה העל, מה המשפט שלאורו השם שופט את המציאות הזאת רחמים, מה משמעות הרחמים האלה, שלא ידחמנו נידח בכלל ובפרט. וזה ממש הדבר הזה. זה ממש הדבר הזה שאתה, שיש מחשבה שהמחשבה חושבת תשובה, היא חושבת עתיד. היא קודם כל, היא עושה את הדבר הכי חשוב כמעט בתשובה, היא עוצרת את המציאות הזאת שהחטא הוא עבר, שהעבר חי לבד, והוא מפמפם לך בראש, הוא אומר לך, אתה אפס, אתה נפל, תראה מה עשית, אין לך סיכוי, לא יעזור לך כלום, תראה מה זה, זה כל כך מיד, זה כישלון, לא יעזור לך כלום, מה שלא תעשה, אתה חושב תשובה, אתה חושב תשובה, אתה מותח קו אל העתיד. עכשיו, לפי עומק התשובה, לפי הגובה של הקו הזה, אז יהיה, ההיפוך יהיה יותר עמוק. כי העתיד, מתי הוא מתעלה, איך הוא נוסק למעלה ויכול לקחת איתו גם את העבר, בעילוי הרצון של תשובה מהעבר. לא הרצון של התשובה מהעבר. עוד השכל מתלבט ומנתח, הרצון הוא נוגע במקומות עמוקים ועולה לשם. כן.
בסוף, מה נשאר מהעבר של הבן אדם?
תלוי באיזה רמה הייתה התשובה שלו. בתשובה עמוקה, בסוף הוא מבין, גם מבין, גם בשכל, בדיעבד, למה הוא היה צריך לעבור דרך הגועל נפש הזה. דרך כל הסטיות האלה, כל הגועל נפש האלה.
אבל עשה משהו לאישיות.
שרת, אתה מתכוון.
עדיין שרת, אבל בן אדם...
הוא בנה אותה. תלוי מה רמת התשובה שלך.
נגיד הוא לא יגיע ל-100% של...
אז הוא משלם מחיר על הסריטות, כל דבר שמחיר, ברור.
זה העניין, העבר לא
נראה. אז חלילה, תאמין לי, הייתי זורק עליך את הכוס הזאת, גלבר, תאמין לי. רק מה הרב, ואני מצולם, אי אפשר, לא נעים איזה. בבית כנסת רציני, טוב, לא אשכנזי, כבר מזמן היה עליך איזה כמה, הבוץ של הקפה, ספר לו השרף. בהר חומה לא עושים דברים כאלה כבר. רק בעגנים, לחיים. תראה איך אתה מתעקש להיות שקוע בעבר. אתה מדבר איתי מחליף זה, ועוד פעם תוקע נשאר תקוע בעבר. ישנו, יאנו, שמע את השריטה, או הנה זה, מחבק את השריטה, כאילו מה הכיף הגדול, מה יש שם, מה אתה מאוהב בזה? סבבה? הפוך. ככל שהצלחנו לעשות תשובה יותר עמוקה.
לא, כן,
אבל שלא עליך בסרט. סבבה, סבבה, אני באמת, אני שמתי לב שאני חי בסרט. כן, לגמרי. גם הרב זצל. ואני אבדיל בין הקודש לבין החול. אז זו הבא תהיה לי ריאלי, כולם מרוב שהם ריאליים הם לא עושים כלום. כל היום מפזרים אמירות ריאליות שהן באמת פסימיות, וממשיכים להיות שקועים בבוץ ולהגיד יש רק בוץ בחיים. בוץ יש בקפה, לא יותר. תצא מהביצה, תחוף קדימה, ואת תראה גם את הבוץ בפרופורציה, זה היה עד עכשיו. ברור, ככל שהתשובה יותר עמוקה, יותר מקיפה, יותר מאהבה, אז היא מצליחה לתקן יותר עמוק, ממילא הסריטות, ההשפעה של הסריטות, היא יותר נמוכה. בסוף במעלה הדרך גם לאט לאט הסריטות האלה, מההשפעות שלהם הם מזה. עכשיו, הרב אומר יותר מזה, הוא אומר, אתה יכול למנף את הסריטות שלך, הוא המחור, שהיה בדברים הכי קשים, שעשה תשובה מאהבה עמוקה, והיום הוא גדול גומלים ממסמים, עכשיו, כל שטות שהוא עשה, כל טעות, כל חוויה הכי מוסנפת שהייתה לו, עכשיו היא מצילה אנשים. שתקל אחורה אומר, לא טוב שהייתי שם. אבל עכשיו שהייתי שם, זה מסלול החיים שלי, עברתי דרך שם, והצלחתי להפך את זה ב-180 מעלות, עכשיו נשמות אחרות ניצלות מזה. הוא ניצל וזה ניצל וזה וזה. זה מה שנותן לו את הכישרון העצום, וזה עוד בפיזי, זה בקטנה, זה רק בזה, מה נגיד ברוחני. נכון, כל הזמן בעילוי, כל הזמן בתנועה, זה מה שאמרתי, והובה הנושא שבו התחיל השיעור, שאין הווה, אתה כל הזמן מחליף עתיד לזה. זה המשמעות שאתה כל הזמן בדרך, אתה כל הזמן בתנועה אל העתיד, נכון? זה אומר אמירה מדהימה, זה מסביר לעומק את מה שהברסלבים אומרים, ונראה לך שזה שיטרי כזה, אין יאוש כלל. הרב הוא מסביר את זה פה בפסקה, הוא אומר יש עתיד כל הזמן, לא המפלגה.
אני רוצה לשאול שאלה.